שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קמ"ט במסכת שבת. נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים ביסורי דרבנן שנועדו למנוע מאיתנו לעשות בשבת דברים שקשורים יותר מדי לעולם החול או לעולם של מקח וממכר, והיום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, כשהחלק השלישי לא קשור למה שאמרנו אלא יותר אגדתה. אז החלק הראשון, נניח שהזמנתי הרבה אנשים לשבת, ונניח שיש לי משרת שהולך לבתים של כולם ובודק שהם מגיעים ובודק שכל המנות מוכנות, ונניח שאני אדם מאוד מסודר ורשמתי לפני שבת את כל המנות והסדר שלהם ואת כל המוזמנים, אומרת המשנה, בשבת עצמה אני יכול לעבור בראש בעל פה על המוזמנים והמנות, אבל אסור לי לקרוא מתוך הדף הזה. למה? הגמרא מביאה שתי סיבות. רב ביבי אומר שמה ימחק, אביי אומר שמה יקרא בשטרי הדיוטות. עוד פעם, רב ביבי אומר שמה ימחק, כלומר נניח ש כתוב לי שהמשפחת כהן, ובבוקר פגשתי אותו בתפילה ואומר לי שבסוף הוא לא מגיע, ומרוב ההתעסקות בהכנת הארוחה והדפים, אני אראה את השם שלו ואני אשכח ששבת ואני אמחק. לכן אסור לקרוא שם האמחק, זה רב ביבי. אביי אומר שם היקרא בשטרי הדיוטות. כלומר, חזל אסרו לקרוא בשבת בשטרי הדיוטות. יש דעות בראשונים למה הכוונה, יש כאלה שמרחיבים את זה כמעט לכל טקסט שהוא לא טקסט של קודש. רשי אומר שזה יותר קשור לשטרות של מקח וממכר. בכל אופן, כשאני קורא מדף של רשימות של מוזמנים ושל מנות, זה די דומה לשטרות של מקח וממכר, ואם נתיר לו את זה, בסוף יגיעו גם לשטרות כאלו, לכן אסור לקרוא גם מרשימת המוזמנים והמנות. אלה הסברות, והאמת היא שהן די דומות, כי שתי הסברות בעצם מובילות לאותה נקודה, שהרשימה הזאת נראית כמו דבר שעושים ביום חול, של רשימות ומספרים, לכן לא קוראים מזה בשבת. שוב לסיכום, לפי רב ביבי, שם הימחק, לפי אביי, שם היקרא בשטרי הדיוטות. אלה הסברות, ועכשיו שואלת הגמרא, מהי בעיניו? כלומר, באיזה מקרה יהיה מחלוקת בין רב ביבי לאביי של אחד מהם יהיה מותר, ולשני יהיה אסור, והגמרא מביאה לזה שלוש הצעות. הצעה הראשונה זה במקרה שהוא כתב את זה לא על דף, אלא על כותל במקום גבוה בכותל. שבמקרה כזה, לגבי שם הימחק, לא חוששים, כי זה גבוה, הוא לא מגיע לזה בלי סולם, אבל לגבי שם היקרא בשטרי הדיוטות, חוששים. זו הצעה הראשונה, אבל הגמרא דוחה אותה משלוש סיבות. עכשיו נעיר בסוגריים, האמת היא שהגמרא עצמה מביאה כרגע רק שתי סיבות, ובהמשך היא מביאה ברייטה שהיא לא מביאה אותה כתחייה, אבל זה בעצם גם סוג של תחייה. אנחנו כרגע נאמר את התחייה הראשונה של הגמרא ואת הברייטה, שזה התחייה השלישית, רק בסוף נראה את התחייה השנייה, שהיא תחייה שמשותפת לכל הצעות שנראה. בכל אופן, אז התחייה הראשונה זה שהרגע אמרנו שכיוון שזה גבוה, אין חשש הוא ימחוק, ולכן אם זו הסיבה, אז לא גזרו. אבל לזה מקשה הגמרא מדף י' ב' עמוד ב', שם רב אמר שיש עיקרון של לא פלוג, כלומר ברגע שחזל גזרו, הם גזרו בכל מקרה, גם אם כרגע ספציפית זה גבוה ואין את החשש, בכל זאת גזרו. איפה רואים את זה? לגבי האיסור לקרוא בשבת לאור הנר, שם הוא יתה את הנר, ועל זה אמר רבא שאפילו שהנר במקום גבוה והוא לא יכול להגיע ולעטות, בכל זאת גזרו. ממילא שוב לענייננו, גם כשהכתב במקום גבוה ואין חשש הוא ימחוק, עדיין צריך לגזור. זאת דחייה ראשונה. התחייה השנייה או בעצם שלישית כאמור, זה מהשליש העליון של עמוד א' במשך הסוגיה, ששם הגמרא מביאה ברייתא שבין השאר אומרת שכתב על גבי כותל לא דומה לשטרי הדיוטות, וממילא מצד שטרי הדיוטות אין מה לגזור כאן. אז שוב, הצעה הראשונה לנפקמינה הייתה שמדובר בכתב על כותל במקום גבוה, שאמרנו שמצד שם הימחוק אין חשש כי זה גבוה והוא לא מגיע, אבל מצד שטרי הדיוטות יש חשש כי זה עדיין דומה לשטרי הדיוטות. זה מה שרצינו לומר, אבל עכשיו דחינו את שני הדברים האלו. א', גם אם זה במקום גבוה כן גזרו, כי לא פלוג, כמו שאמר רבא בדף י' ב', ולגבי שטחי הדיוטות, להפך, זה לא דומה לשטחי הדיוטות, ועל זה דווקא לא גזרו. לכן, את ההצעה הראשונה אנחנו דוחים, ואנחנו עוברים להצעה השנייה. ההצעה השנייה מקבלת את מה שאמרנו, והיא מציעה כך, מדובר באמת על כותל, ולא במקום גבוה, אלא בנמוך, וממילא, לפי הסברה של שם הימחוק, יש חשש, כי זה נמוך, ולפי הסברה של שטרי הדיוטות, זה לא חשש, כי הרי כמו שאמרנו, על כותל אין את הסברה של שטרי הדיוטות. זו הצעה השנייה, עוד מעט נדחה גם אותה, אבל כרגע נניח לה, והצעה השלישית לנפקמינה, זה לא בכותל, אלא בסוג של לוח, שלא כותבים עליו עם דיו, אלא חוקקים בו, ואז, לפי הסברה של שם הימחוק, אין חשש, כי אי אפשר למחוק את זה, כי זה חקוק, זה לא דיו. לפי הסברה של שטרי הדיוטות, יש חשש, כי גם זה דומה לשטרי הדיוטות. זו הצעה השלישית, וכאן הגמרא מביאה את הברייתא שמחזקת את שתי הצעות שאמרנו, כי אומרת שאם זה חקוק בכותל, אז מותר לגמרי, כי א', אין חשש עם חוק, וב', כותל לא דומה לשטרי הדיוטות, כמו שאמרנו, אבל אם זה חקוק הלוח, אז עוד פעם, לגבי מחיקה אין חשש, כי אי אפשר למחוק, לגבי שטרי הדיוטות, זה דומה וזה אסור. עד כאן שלושה הצעות, אבל על כל שלושה הצעות, הגמרא שואלת שאלה דומה. וזו שאלה שהיא שואלת כל פעם אחרי כל הצעה, אנחנו כאן שמרנו אותה לסוף, כי זו אותה שאלה בעצם על כל ההצעות. וזה שאומרת הגמרא, למה בעצם שתהיה מחלוקת? הרי שתי הספורות הגיוניות, גם שם הימחוק וגם שטרי הדיוטות, אז לכאורה גם רב ביבי וגם הבית צריכים לומר את שניהם, וממילא להחמיר בכל ההצעות שאמרנו, בין אם זה משום שם הימחוק ובין אם זה משום שטרי הדיוטות. לכן אומרת הגמרא, אתה צודק. באמת עקרונית, שני המסכימים לשתי הספורות, אבל בכל זאת, הרי אם כן נחלקו במשהו, הגמרא מביאה אותם כמחלוקת. במה הם נחלקו? כנראה שיש איזשהו מקרה לגבי אחת מהספורות, שבו דעה אחת אומרת שהספרה שייכת, ודעה שנייה אומרת שהספרה לא שייכת. באיזה מקרה? אז כאן הגמרא מביאה הצעה רביעית שקצת מחזירה אותנו להצעה הראשונה. כלומר, גם בהצעה הרביעית, כמו בהצעה הראשונה, מדובר בכתב לגבי כותל במקום גבוה. ממילא לגבי שם היקרא בשטרי הדיוטות זה לא שייך, כי כאמור כותל לא דומה לשטרי הדיוטות, אז ממילא כל החשש הוא רק שם הימחק, ועקרונית כאמור שניהם מסכימים שיש את החשש הזה, ואם זה היה במקום נמוך, שניהם היו אוסרים שם הימחק, אלא שכאן זה לא במקום נמוך, זה במקום גבוה. ומה שאמרנו מקודם, שלפי רבה, גם כשזה במקום גבוה צריך לעשות, כי אומרים לא פלוג, זה לא כזה מובן מאליו, וזה בדיוק נקודת המחלוקת. שרב ביבי סובר כמו רבה שאומרים לא פלוג, וממילא גם כאן גוזרים שם הימחק, אפילו שזה במקום גבוה, לפי הבעיה לא אומרים את זה, וממילא במקום גבוה זה מותר. זה ההסבר, ועכשיו נביא לו שני חיזוקים מברייתות, שבעצם זה גם מחלוקת תנאים, האם אומרים לא פלוג. ברייתה אחת מהנושא שלנו, ברייתה שנייה זה מנושא אחר בהלכות שבת. אז ברייתה אחת מברייתה שעוסקת לפי הסבר של הגמרא, בדיוק בנושא שלנו, בכתב במקום גבוה בכותל, שתנקם האוסר, שם הימחק, ורבי אחא מתיר, כי הוא לא חושש לשם הימחק, כי לא אומרים לא פלוג. זה חיזוק אחד מברייתה. חיזוק שני זה מברייתה שמדברת על האיסור להסתכל במראה ממתכת שהיא לא קבועה לקיר, כי אנחנו חוששים שאם אני אסתכל ואני אראה איזה שערה לבנה שאני לא אוהב, אני אשתמש בחלק אחד של המראה עצמה, כי הרי זה ממתכת, בשביל לחתוך את אותה שערה בשבת, לכן אסרו, אבל יש מחלוקת, האם אסרו גם כשהמראה הזאת קבועה על הקיר, שאז אין חשש שאני אקח את המראה ויחתוך איתה. תנקמה אוסר, כי לא פלוג, רבי מאיר מתיר, כי לא אומרים לא פלוג. ובזה סיימנו להסביר את ההבדל בין רב ביבי לבין אביי, לסיכום, למה אסור לקרוא ברשימת מוזמנים ומנות שתי ספרות ששניהם מסכימים לשתי הספרות? א', שם הימחק, וב', כי זה דומה לשטרי הדיוטות. אם זה על כותל, אז הסברה השנייה יורדת כי זה לא דומה. אם זה חקוק ולא בדיו, אז הסברה הראשונה יורדת כי אי אפשר למחוק. אם זה במקום גבוה, שאז עקרונית אפשר למחוק, אבל הוא לא יעשה את זה בלי סולם, בזה יש מחלוקת שרב ביבי עדיין גוזר, כי לא פלוק, כמו רבא, אביי לא גוזר ומותר. עד כאן עיקר החלק הראשון של השיעור, הגענו לעשר שורות לפני סוף עמוד א', ולפני שנעבור לחלק השני, לסיום יש כאן עוד ברייתא שמובאת בדרך אגב, כי גם היא קשורה לקריאה בשטרי הדיוטות, והיא מדברת על דיוקנאות והכתב שמתחתם. כלומר, יש איזשהו ציור אומנותי של איזה מישהו, ומתחת לזה כתוב איזשהו הסבר על מה יש בציור, ואומרת הברייתא שבציור עצמו אסור להסתכל גם בימות חול, בכתב אסור להסתכל בשבת. למה? אז בציור אסור להסתכל, אפילו שזה רק אומנות, לא מדובר באיזה עבודה זרה, כי כתוב, אל תפנו אל האלילים, ומסביר הערוך שדורשים את זה, אל תפנו אל מדעתכם. כלומר, אל תסתכלו בדברים שהם לא עבודת השם, זה מפנה את השם מדעתכם. התוספות מסבירים שזה דווקא בדברים שאיכשהו קשורים לעבודה זרה ולא סתם לאמנות. בכל אופן, זה לגבי הציור. לגבי הכתב שמתחת לציור, זה אסור רק בשבת, ולמה? כמו שאמרנו, שם היקרא בשטרי הדיוטות. עד כאן הברייתא, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני יותר פשוט, הוא מתחיל ארבע שורות לפני סוף עמוד א', והוא מדבר על ארוחה משותפת של אנשים שמקפידים זה על זה. כלומר, בדרך כלל, אם כמה משפחות עושות איזו ארוחה משותפת, וכל משפחה מביאה כמה דברים לארוחה, אנחנו לא מקפידים זה על זה שכל אחד יאכל בדיוק אותה כמות. ויכול להיות שיצא שאני אוכל פרגית, והשני אוכל רק שניצל, ככה זה בסעודה משותפת, וזה מותר גם בשבת. אבל, אם אנחנו משפחות כאלה שנורא מקפידים, וצריך שכל אחד יביא בדיוק אותה כמות, וכל אחד יאכל בדיוק אותה כמות, שאף אחד לא יקבל יותר מאחרים, זה יכול לגרום לאיסורי שבת. למה? כי כשנחלק את הקיגל, אז נבדוק עם סרגל, לראות שכל אחד מקבל בדיוק אותו גודל של קיגל, וכשנחלק את תפוחי האדמה, אז נספור, לראות שכל אחד מקבל בדיוק אותו מספר, והרי אסור למדוד, לשקול ולספור בשבת וביום טוב, בסוגריים, לא שאסור לספור כל דבר, אבל במצב כזה, שזה קצת דומה למקח וממקר, מה כל אחד מקבל ונותן, זה ודאי אסור. ויותר מזה, אם נניח לכולם יש ניצל, ורק אני קיבלתי פרגית, אז אני אגיד לכולם, "אל תדאגו, אני אחזיר לכם אחרי זה בארוחה הבאה את מה שזה שווה." אז בזה אני גם לווה בשבת, והרי למדנו אתמול שאסור ללוות בשבת בלשון הלוואה, ואסור לפרוע בשבת, ואם אני אחזיר להם פרגית, אז גם אני אעבור על איסור ריבית, כי יכול להיות שבינתיים מחיר הפרגיות עלה, כמו שראינו אתמול מה שנקרא ללוות, שאה בשאה. בקיצור, אנשים שמקפידים, לא כדאי שיוכלו ביחד בשבת, לא יצא מזה טוב, ובכלל, לא כדאי להיות אנשים שמקפידים. זה מה שאמר רב יהודה בשם שמואל, ועכשיו, בואו נחזור למשנה. המשנה אמרה שאסור לעשות הגרלה על מנות בשבת. כלומר, יש חמישה שניצלים, כולם בערך אותו גודל, ורק אנחנו מתווכחים מי ייקח איזה חתיכה, אסור לעשות על זה הגרלה. למה? מספירה הגמרא, כי אם אנחנו עושים הגרלה, זה בעצם מראה שאנחנו אנשים שמקפידים, ואם אנחנו אנשים שמקפידים, אז אנחנו מסתבכים ממה שאמר רב יהודה בשם שמואל על כל האיסורים שהזכרנו. לכן, אל תעשו הגרלה, אל תהיו אנשים שמקפידים, והכל בסדר. עכשיו אומרת הגמרא, כל האיסור זה רק בין אנשים שהם לא אותה משפחה. אבל בתוך המשפחה מותר, אלא אם כן החתיכות לא אותו גודל, שאז גם בתוך המשפחה אסור. עכשיו לגבי המשפחה, שואלת הגמרא שתי שאלות. שאלה אחת, הרי אם זה משפחה שעושה הגרלה, זה מראה שהיא משפחה של מקפידנים, וברגע שהם כאלה, אז זה אסור, אז מה אם הם אחים? עונה הגמרא, כאן מדובר שהם אוכלים אצל האבא, ובעצם כל האוכל שייך לאבא, וממילא אין חשש לכל האיסורים שהזכרנו של מידה, משקל, מניין וריבית. למה? אז בראשונים יש שני הסברים. הסבר אחד, כיוון שבאמת הכל שייך לאבא, אז ממילא הם גם פחות מקפידים, כי זה לא הכסף שלהם, אז הם לא באמת ימדדו וילבו וכו'. הסבר שני, גם אם הם כן ימדדו, עדיין כיוון שהכל של האבא, זה לא באמת נראה כמו מקח וממקר, כי זה ממילא לא שלהם, לכן זה מותר. זה הסבר ראשון. בסוגריים, הגמרא גם מביאה ראיה לזה, שכשכולם אוכלים אצל האבא, הכל נחשב שלא, מזה שמותר גם לאבא לקחת ריבית מהילדים שלו, אם הוא רוצה לחנך אותם למשל שריבית זה כואב וזה רע, למה מותר לו? כי ממילא הכל שלו, אז זה לא באמת לוקח כלום. אז זו השאלה הראשונה, הסברנו למה במשפחה זה מותר. עכשיו, מתוך זה עולה מעצמה שאלה שנייה, אם כך, אז למה כשזה הגרלה בין חתיכה גדולה לקטנה, פתאום המשנה אוסרת? אומרת הגמרא, זה אסור מסיבה אחרת, לא בגלל הלכות שבת, אלא זה אסור גם בימי חול, מדין, משחק בקוביה, שבאופן כללי אסור לעשות הגרלות על דברים משמעותיים. יש הרבה הסברים ראשונים, מה בדיוק הסיבה לאיסור של משחק בקוביה, אם יישום גזל או כי הוא לא עוסק ביישובו של עולם. בכל אופן, עד כאן הסעיף הראשון של החלק השני של השיעור, דיברנו על הגרלות בין חבורה של אנשים שיושבים ביחד, שאם הם עושים הגרלה זה מראה שהם מקפידנים, וזה אסור, בין אם הם זרים, בין אם הם משפחה, אבל אם הם כולם אצל האבא וזה בעצם הכל שלו, אז זה מותר. סעיף שני זה ברבע העליון של עמוד ב', וזה לגבי דבר דומה, אבל הפעם בין הכהנים, אומרת המשנה, מטילין חלשים על הקודשים. כלומר, בניגוד למה שאמרנו עכשיו, שאסור לאנשים לעשות הגרלה בשבת על אוכל, כי זה הופך אותם למקפידנים, ואז הם עוברים על כל מיני איסורים, לכהנים לעומת זאת, כשמחלקים את מנות הבשר של הקודשים ביניהם, מותר לעשות הגרלה. ולמה? אז משמע ממשך הגמרא, שחזל ידעו שהכהנים באופן כללי מקפידנים, כמו שכתוב, והמחה כמריבי כהן, שיש להם נטייה להיכנס למריבות, וחזל לא רצו שיעשו מריבות סביב החלוקה של הקודשים, זה לא מכובד, לכן אצלם כן הרשו לעשות הגרלה גם בשבת. אבל ממשיכה המשנה, זה נכון לגבי הקודשים, אבל לא את המנות. מה הכוונה? מסביר רבי יעקב ברידו בת יעקב, שמה שאמרנו שמותר להם להגריל, זה בקורבן שהקריבו אותו היום וצריכים לאכול אותו היום. אבל אם זה קורבן שהקריבו אותו בערב יום טוב או בערב שבת, והם יכלו לעשות עליו הגרלה לפני שנכנס יום טוב, והם לא עשו את זה, ונכנס יום טוב, ועכשיו פתאום נזכרו והם רוצים להגריל, זה לא. הייתם צריכים לעשות לפני. עכשיו שואלת הגמרא פשיטה, אומרת הגמרא, היינו חושבים שאולי כדי למנוע מריבות, אז גם במקרה כזה נרשה להם להגריל ביום טוב, כמה שמלן שלא, היו צריכים לעשות את זה לפני, והם לא יכולים להגריל, עד כאן הסעיף השני, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי הגרלה של אוכל בשבת. החלק השלישי והאחרון זה בשליש העליון של עמוד ב', וזה לוקח אותנו לכיוון של יותר אגדתא. אנחנו נחלק את זה לשלושה סעיפים, שכל אחד ממובא בהקשר קצת אחר. מה שמשותף זה שנבוכדנצר הולך לחרוז את כל הסעיפים. סעיף ראשון, כיוון שהזכרנו מקודם את רבי יעקב ברידא בת יעקב, הגמרא מביאה עוד מאמרה שלו, וזה שאדם שגרם למישהו אחר להיענש, נניח ראובן הציק לשמעון, ושמעון התפלל שראובן ייענש, ובאמת ראובן נענש, אז אפילו שזה הגיע לראובן ושמעון היה צדיק, בכל זאת, כיוון שהוא באיזשהו אופן גרם לו להיענש, אין מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר רבי יעקב ברידא בת יעקב, והגמרא מחפשת לזה מקור, ומביאה שלוש הצעות. הצעה הראשונה זה סיפור במלכים א', פרק ב', שהקדוש ברוך הוא רוצה לגרום לאחיו לצאת למלחמה נגד הרם ושם למות במלחמה, אז הוא שואל בצבא השמיים שלו כביכול, מי מוכן להתנדב לגרום לאחיו לצאת למלחמה? והרוח של נבות הישראלי, שאחיו הוא זה שגרם למוות שלו, היא מתנדבת לעשות את זה, ואיך? היא תיכנס כרוח שקר בנביאי השקר, ותגיד להם שכדאי לצאת למלחמה, והם ינבו את זה לאחיו, והוא יצא למלחמה וימות. ובאמת הקדוש ברוך הוא אומר לרוח של נבות, מעולה, תלך תפתה וגם תצליח, אבל השם מוסיף עוד שלוש מילים, וזה צא והסכן, שזה לכאורה מיותר, ודורש רב שהכוונה היא צא ממחיצתי. כלומר, אמנם מגיע לאחיו עונש, אבל אתה זה שגורם לזה, אתה תצא ממחיצתי. זה המקור הראשון, אבל דוחה הגמרא, מזה אפשר ללמוד, כי שם מדובר שהרוח הזאת הולכת לעשות שקר, אז אולי לכן יוצאת ממחיצתו של השם, ולכן עוברים למקור השני. המקור השני זה מנובחד נצר, שהיה לו מנהג מוזר לשכב במשקף זכור עם כל המלאכים שהיו כפופים לו, אז בין השאר הוא גם עשה את זה כמובן בכפייה עם צדקיהו, והפסוק בחבקוק מנבא על נבוחד נצר, סבת הקלון מכבוד, כלומר במקום הכבוד שאתה חושב שאתה מקבל מהמעשה את זה, אתה תקבל קלון, עוד מעט נראה מה היה הקלון, והפסוק ממשיך ואומר, שתי גם אתה והערל, והגמרה דורשת שהערל הכוונה היא לנבוחד נצר, אבל גם אתה הכוונה לצדקיהו, כלומר שגם הוא יענש, אפילו שזה נעשה לו לגמרי באונס, כיוון שעל ידו מגיע עונש לנבוכדנצר למעשה הזה, אז גם צדקיהו עצמו קצת נענש. זה המקור השני, אבל הגמרא דוחה את זה בשתי דחיות. דחייה אחת לגבי הפסוק, לכאורה הפסוק מתייחס רק לנבוכדנצר ולא לצדקיהו. דחייה שנייה, הרי זה היה לגמרי באונס. צדקיהו לא היה לו שום צד בזה, הוא לא ביקש נבוכדנצר יענש, אז למה מגיע לו משהו? כמו שאנחנו רואים בהמשך, שרב יהודה בשם רב קורא לצדקיהו צדיק, אז לכן לא יכול להיות שזה המקור, אלא אנחנו עוברים למקור השלישי, וזה מפסוק במשלי, גם אנוש לצדיק לא טוב, ודורשים את זה שגם אונס שהצדיק גורם למישהו אחר, זה לא טוב, ולכן הוא מורחק ממחיצתו של השם. זה המקור השלישי, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השלישי של השיעור של האגדת. הסעיף השני זה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה מחזיר אותנו שוב למשנה, אבל גם זה התקשר לנבוכדנצר. אמרנו במשנה של הכהנים מותר לעשות הגרלה, והניסוח של המשנה היה מטילים חלשים על הקודשים. מה זה חלשים? אמרנו הגרלה, אבל מניין שחלשים זה הגרלה? אז גם את זה הגמרא לומדת מנבוכדנצר, וזה שוב מתקשר לאותו מנהג שלו לשכב במשקף זכור עם המלאכים. איך הוא החליט עם איזה מלך הוא ישכב בכל יום? אז כתוב בישעיהו לגבי נבוכדנצר חולש על גויים, והגמרא דורשת שזה מלשון הגרלה, שהוא היה מגריל עם איזה מלך הוא ישכב בכל כל יום, זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי, כיוון שדיברנו על נבוכדנצר, הגמרא מביאה עוד כמה דרשות לגביו, נראה שתי דרשות של רבי יוחנן, ועוד ארבע דרשות של רב יהודה בשם רב, ובזה נסיים. אז דרשה ראשונה של רבי יוחנן, מזה שכתוב כשנבוכדנצר מת, נחה שקטה כל הארץ, פצחו רינה, לומדים שכל הזמן שהוא היה חי, אף אחד לא חייך. דרשה שנייה, גם אחרי שהוא מת, אסור לעמוד בבית של אותו רשע, אלא רק כמו שכתוב בפסוק, ושעירים ירקטו שם, כלומר בבית שלו יהיו רק שדים. עד כאן הדרשות של רבי יוחנן, ועכשיו לרב יהודה בשם רב. דרשה ראשונה, מקודם אמרנו שכשהוא שכב עם צדקיהו, קרה לו משהו שעשה לו קלון גדול במקום כבוד, אז עכשיו נראה מה זה, וזה שהעורלה שלו נמשכה 300 אמה. דרשה שנייה, כשהוא הולך והולך לגיהנום, אז יושבי הגיהנום נבלו שהוא בא למשול עליהם גם שם, אבל יצאה בת קול ואמרה מה שכתוב ביחזקאל, ממי נעמת? אל תחשוב שיהיה לך יותר נעימי לכולם, אתה בגיהנום למטה בדיוק כמו כולם. ודרשה שלישית, זה לא רק על נבוכדנצר, אלא בכלל על בבל, שכשהם ייפלו, אז כתוב איך שבת נוגס, כלומר שהנוגס הופסק ושבת, שבתה מדהבה. מה זה מדהבה? אומרת הגמרא, זה רומז למס שבבל היו לוקחים. איך זה רומז? שני הסברים. הסבר אחד, מדהבה מלשון מדוד והווה, כלומר תמדדו ותביאו מס. הסבר שני, זה נוטריקון של מאוד מאוד הווה בלא מידה, אותו רעיון. ודרשה רביעית, הפעם זה לא רב יהודה בשם רב, אלא בשם רב ירמיה בר אבא. כתוב בדניאל שנבוכדנצר אומר על עצמו, ורווי עתירה הוא שפת לי. כלומר, נוספה לי איזושהי גדולה יתירה. ומה זה הגדולה הזאת? שמעכשיו הוא גם יודע לשלוט על החיות. הוא היה רוכב על אריה וקושר תנין, כלומר נחש בתור האפס. של האריה, כמו שכתוב בירמיהו, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. עד כאן הדרשות על נבוכדנצר, ועד כאן החלק השלישי של השיעור, הגענו למשנה בקופנון, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חלקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו שאסור לקרוא מתוך הכתב את רשימת המוזמנים ורשימת המנות בשבת. רב ביבי אמר שמה ימחק, אביי אמר שמה יקרא בשטרי הדיוטות. שאלנו מהי בעיניו, כלומר באיזה מקרה הם בעצם יחלקו, והבאנו שלוש הצעות. הצעה הראשונה אם זה כתוב על כותל במקום גבוה, שאז אין חשש שימחוק, ויש חשש של שטרי הדיוטות, אבל את זה דחינו משתי סיבות. א', גם כשזה גבוה, עדיין גוזרים קילו פלוג, וב', זה כותל, וזה לא דומה לשטרי הדיוטות, אז מצד זה אין סיבה לגזור. לכן הצעה שנייה, שוב זה על כותל, אבל במקום נמוך, וממילא שמה עם חוק יש חשש, אבל שטרי הדיוטות כאמור אין חשש. זו הצעה שנייה. הצעה שלישית, זה בכלל לא על כותל, אלא זה חקוק על לוח, וממילא משום מחיקה אין חשש, כי אי אפשר למחוק. משום שטרי הדיוטות יש, וחיזקנו את זה מברייתא, אבל את כל הצעות דחינו, כי אמרנו בעצם למה שיחלקו? הרי שתי הסיבות נכונות. לכן מסיקה הגמרא שבאמת כולם מסכימים לשתי הסיבות, והמחלוקת היא במקרה של הצעה הראשונה, שזה כתוב על הכותל במקום גבוה, שמשום הדיוטות אין חשש כי כותל לא דומה לשטרי הדיוטות, משום מחיקה וזה בדיוק המחלוקת, שרב ביבי אומר שגוזרים, כמו שאמרנו, כי לא פלוג, אבל הבאי אומר, לא אומרים את הסברה של לא פלוג ולא גוזרים, וגמרה מחזקת את זה משתי ברייתות, ברייתה אחת שמביאה מחלוקת בדיוק על מה שאמרנו, כותל גבוה שלפי תנקה מאסור, אבל לפי רבי יחא מותר, ברייתה שנייה בהקשר אחר, וזה להסתכל בשבת במראה ממתכת שהיא קבועה על הקיר, תנקה אומר שאסור, שם הוא יחתוך, אפילו שכאן הוא לא יכול לחתוך כי זה מחובר, בכל זאת לא פלוג, אבל רבי מאיר מתיר, כי הוא לא אומר שלא פלוג. זה היה בחלק הראשון. לסיום גם אמרנו שאסור לקרוא את הטקסט שמתחת לציורים, גם כן משום שמה יקרא בשטרי הדיוטות. בחלק השני דיברנו על אנשים שאוכלים ביחד בשבת ויום טוב ומקפידים זה על זה, ואז הם יכולים לעבור על כל מיני איסורים כמו מידה, משקל, מניין, לובים ופורים ונותנים בריבית, ולכן המשנה אמרה שאסור לעשות הגרלות על מנות בשבת, כי זה מראה שהם אנשים מקפידנים כאלה, וממילא הם יכולים לעבור על אותם איסורים שהזכרנו, אבל אם זה כולם במשפחה, אז מותר. למה? הרי גם במשפחה לפעמים יש מקפידנים, מסמירה הגמרא שהם כולם אוכלים מהאוכל של האבא, ואז הם לא מקפידים, וגם אם הם כן מודדים, זה לא נחשב מדידה של מקח וממכר, ולכן זה מותר. אבל אם זה מנה גדולה מול קטנה, אז אסור, ולמה? לא מדיני שבת, אלא מדין משחק בקובייה, וזה אסור גם ביום חול. עכשיו, כל זה לגבי אוכל סתם. אבל בחלוקת הקורבנות, אומרת המשנה שמותר לכהנים לחלק בהגרלה בשביל שלא יגיעו למריבה, אבל רק בקורבן כזה שנשחט היום. אבל אם הוא נשחט אתמול ויכלו לעשות הגרלה אתמול, אז אסור להם לעשות היום את ההגרלה בשבת וביום טוב. מי שהסביר את זה היה רבי יעקב ברי דבת יעקב, וזה הוביל אותנו לחלק השלישי של השיעור שזה אגדתא, שאמרנו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו עוד מאמרה של רבי יעקב ברי דבת יעקב, שימרו ונציק לשימון, ושימון התפלל שרובן יענש, ובאמת רובן נענש, אז למרות שזה מגיע לרובן, בכל זאת, גם שימון לא ייכנס למחיצתו של הקדוש ברוך, חיפשנו לזה מקור, מקור ראשון היה מהרוח של נבות שגרמה לאחאב להענש, מקור שני מצדקיהו שנבוכנצר כפה עליו משקף זכור, ובכל זאת גם צדקיהו אולי נענש, את שניהם דחינו, ולכן מקור שלישי זה גם אנוש לצדיק לא טוב. סעיף שני היה, כשהמשנה אמרה שהכהנים כן עושים הגרלה, יקרא להגרלה חלשים, והגמרה מביאה מקור מנבוכנצר שחולש על גויים, הכוונה היא שהוא עשה הגרלה עם איזה מלך לשכב בכל יום, וסעיף שלישי ראינו עוד שש דרשות על נבוכנצר. רבי יוחנן אמר שכל ימיו של אותו רשע אף אחד לא צחק, ושאסור לעמוד בבית של אותו רשע. רב יהודה בשם רב אמר שכשהוא רצה לשכב עם צדקיהו, נמשכה עולתו 300 אמה, וכשהוא הלך לגיהנום, השם הבהיר לו ולכולם, אל תדאגו, ישב בגיהנום כמו כולם, ושכשבבל נפלה, אז כתוב שבתה מדהבה, וסברנו מה זה מדהבה, ושנבוכנצר קיבל באיזשהו שלב גם את הכוח לשלוט בחיות, כל טוב.